שלום לכם, מועדים לשמחה וחג שמח, ערב שבת, חול המועד סוכות, ערב שמחת תורה. בעיצומו של החג אנחנו איתכם, עם הטבע, עם הסוכה, עם כל מה ששוחח מעלינו ואיתנו. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה אבי, מועדים
לשמחה. אנחנו ככה מוקפים בצל, בסכך, בקישוטים, בכל הדברים הנעים של חג הסוכות. ואנחנו אוחזים בידינו כמנהג ישראל, וכמו שהגננת אמרה בגן הילדים, את ארבעת המינים, את האתרוג, גדולה, והדס, והערבה, כולם איתנו. כל גננת שסיימה סמינר לגננות יודעת לספר שארבעת המינים, הרב אילון, הם מבטאים ומסמלים סוגים שונים של אנשים בעם ישראל. האתרוג את אלה שיש להם טעם ויש להם ריח, והדס את אלה שיש להם כך ואין להם כך, ועד הערבה שהיא הכי פשוטה שאין לא טעם ולא ריח. ואני רוצה, הרב אילון, קצת להיות חצוף כלפי הגננת ולומר שזה טוב בשביל הסיפורים, אבל בחיים זה לא עובד. זאת אומרת, זה טוב בשביל הסיפורים להגיד ש... אנחנו מאגדים ומחברים וקושרים ביחד את ארבעת המינים, איזה אחדות ישראל. הרב אילון, לא רוצה לאכזב אותך, אבל בשטח, כמו שאומרים, כל מין רוצה להיות בפני עצמו, לגור בשכונה שלו, עם בני המין הדומים לו, ואין כל כך רצון להתערב. אז אולי זה רק משחק של קישוטים של סוכות, אבל זה לא אמיתי החיבור הזה בין המינים, זה פשוט לא עובד.
לא באים לי להגיד בכל רם, אתה יודע מה ההבדל בין בעלי החיים לבני האדם?
יש הרבה.
לענייננו, שאני אגב לפעמים לא כל כך בטוח שיש כל כך הרבה הבדלים, יש לפעמים שאין. אבל ההבדל הראשון הוא שבעלי החיים שואפים להיות עם מינם. לא רק בעלי החיים, גם הצומח. רק בני האדם מחליאים אותם ביחד. אם בני האדם לא היו מתערבים, הם היו ממשיכים לשאוף להיות עם מינם. חתול אף פעם לא מחפש ג'ירפה. והג'ירפה לא מחפשת פיל, או פילה. החתול מחפש חתולה, והג'ירף ג'ירפה, והפר את הפרה, והאלוהים ברא את הכל למיניהו.
זה רק מחזק את השאלה שלי.
והאדם...
רוצה בכוח להדביק את ההדס עם הערבה.
כל יופיו זה שהוא כן מחפש משהו מחוץ למינו. הרי כך הוא חי. הוא מחפש משהו מחוץ למינו בכל התחומים. הוא לא מסתפק בלמינו, הוא לא מסתפק בלאכול את מה שנותנים לו, הוא רוצה לשכלל את המאכל הזה. יש נטייה, ואני אומר משהו חריף עכשיו, מצד אחד חיובית, אבל מצד שני בהמית. אני אומר את זה הכי חריף שיש, בהמית, חייתית, באדם. להישאר רק עם החסידות, להישאר רק עם הפילים. להישאר בשכונה רק של אלה שדומים לו. לחסום ולהגיד, כלל ישראל, כלל ישראל, כלל ישראל, מילים יפות, אבל בתנאי שאתה חושב כמוני.
יש שכונה לאתרוגים, שכונה להדסים, שכונה ללולבים, ויש גם בדרום שכונה לערבות.
אמרת הכל. ואני כמעט אומר בצורה הברורה ביותר. השאלה אם אנחנו תופסים את המושג של אחדות ישראל, כאמצעי להגיע לאיזושהי מטרה. כלומר, נניח, המטרה שלי היא להגיע להקמת מדינה. בשביל זה צריך את כולם, כי לא מספיק 100,000 איש, צריך 2 מיליון. אז אני עושה אחדות ישראל. אבל אין לי מטרה של כלל באמת. או המטרה שלי היא להגיע ל-X מצוות. אז אני מאוד אשמח אם כולם יצטרפו, אבל אם לא, אז תלכו לאן שאתם רוצים. או שאני תופס שאחדות ישראל היא לא אמצעי, אלא מטרה. וזה שאלת ארבעת המינים. האם אני תופס שהאגד, כמו שהוא נקרא בהלכה, הוא מטרה בפני עצמה, או שהמטרה היא להיות אתרוג? אז כדאי להזכיר את ההלכה. שהאתרוג לבד לא נותן כלום. גם אם יש לו כזה פיתם יפה, והוא כל כך נפלא, וגם אתרוג והדס ולולב יחד, שווים בדיוק כמו קריזנטמה אחת באגרטל. אם אין שם שני נודניקים בלי טעם ובלי ריח. כדאי לזכור את זה. כדאי לזכור שאחדות ישראל היא מטרה. היא מטרה בפני עצמה. נכון שישנה עוד מטרה בפני עצמה ואנחנו רוצים את שתי המטרות האלה. אבל האחדות היא מטרה, כדאי לזכור את זה טוב. שני בתי מקדש היו לנו. האחד חרב כי איבדנו את הזהות. כי עבדנו עבודה זרה וגילינו גילוי עריות ושפכנו שפיכות דמים. אולי היינו יחד, אבל איבדנו את הזיקה שלנו לשורשים שלנו. אז מה הטעם להמשיך את החברה? והבית השני חרב לא כי עבדנו עבודה זרה, ההפך הוא הנכון. היה המון תורה. היו המון מצוות. וגם הייתה גמילות חסדים של כל אחד לחבר'ה שלו מהשכונה. אבל הייתה שנאת חינם. כי הפכנו את הכלל לאמצעי. וארבעת המינים הם בעצם הרעיון שבא להגיד בסוף הימים של אלול וראש השנה ויום הכיפורים, כשמגיעים לשיא של הכל, חבר'ה, הבנתי את הציניות.
אני רוצה הרב אלון להבין עוד פעם את המושג שאתה משתמש בו, אחדות ישראל. יש לפעמים התאחדות של אנשים לצורך למשל הקמת עמותה שתרכוש קרקעות במחיר מוזל יותר. התאגדו אנשים שונים, גם אתרוגים וגם ערבות, והם מתארגנים כדי שיהיה להם כוח כלכלי לקנות. האם גם לזה אתה קורא אחדות ישראל?
לא, 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 לא. זה בדיוק ההבדל. זה אמצעי, זה אינטרס. זה אינטרס. יש לנו אינטרס משותף, ולצורך האינטרס המשותף התאגדנו, ובחלוף הצורך שלנו להתאגד, אנחנו מפסיקים את ההתאגדות הזאת.
ולמה ישראל?
זה כמו אנשים שעומדים בתחנת אוטובוס. כי הם מחכים לאוטובוס, אבל יש שם כמה אוטובוסים שעוברים בתחנה. ואז פתאום מסתבר שהם בעצם לא אגודה אחת. אלה חיכו לקו 5, אלה לקו 6, ואלה לקו 30. אז הרואה מרחוק אומר, וואה, יש פה כלל. אבל זה בלוף. ארבעת המינים לעומת זאת באים לבטל, לא, לא, לא על זה מדובר. ארבעת המינים באים לבטל, רבותיי, העבודה הפרטית שהייתה לך בעבודת השם שלך, בצום שלך, בתקיעות השופר שלך, יש לה ערך אם היא משתפת את כולם. איך פתחנו את יום הכיפורים? על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זה היה מאוד מרגש, מאוד גדול. למה? למה? לא בגלל שהעבריינים ביקשו, הם לא ביקשו. כי זה לא שווה התפילה שלך אם אתה רואה את, את, את השיתפות שלך איתי רק כאינטרס.
יש לי הרבה לא נצא. בוא נפריט את ארבעת המינים. רוצה לומר, הרי אנחנו תמיד אומרים, ואתה תמיד אמרת בתוכניות, שחוכמת החינוך היא שכל ילד יחונך לפי דרכו, חנוך לנער לפי דרכו. מי שמוכשר למוזיקה, למוזיקה, מי שמוכשר לאמנות, לאמנות, מתמטיקה, מתמטיקה. אז כל הזמן דיברנו שהחוכמה של ההורה או המורה לזהות את התכונה הייחודית שבכל אחד ולטפח אותה. ועכשיו אתה בא ואתה אומר, לא, ניקח את התכונות השונות כל כך, ועוד פעם נדחוף אותם, נאגד אותם בבת אחת. אז לא הבנתי את הקו החינוכי, להפריט כל מין ולתת לו את הייחודיות שלו, או להדביק אותם, ואז כל אחד יהיה משהו לו.
יש ביטוי מאוד יפה, שמתארים את המלאכים, ואנחנו רואים אותו בתפילה שלנו כל יום, יש לו גם מנגינה יפה וידועה, וכולם מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים באהבה זה מזה, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. איך מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה? עול מלכות שמיים כל אחד מקבל בעצמו, לא? איך מקבלים עול מלכות שמיים? זה רציני לקבל עול מלכות שמיים זה מזה? מיכאל מקבל עול מלכות שמיים מגבריאל? מה, הוא הרבי שלו? איך הם מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה?
בגלל זה הם מלאכים, לכן הם גם נותנים רשות זה לזה, דבר שבני אדם לא עושים אותו.
יפה מאוד, אתה יודע איך הם מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה? מלאך הוא אדם שיודע מה התפקיד שלו. ממילא הוא יודע מה הוא לא יכול. ממילא הוא יודע שאם הוא לא יכול X, זאת אומרת שהוא לא המלך. אם הוא לא המלך, אז על ידי זה שלך יש יכולת, שלי אין, אני יודע שיש פה רק מלך אחד. כלומר, אם אתה חיוני בעולם, ואני לא יכול לעשות את מה שאתה, המלאך גבריאל ממונה על האש, והמלאך מיכאל ממונה על המים, והמלאך מיכאל יודע שהוא לא יכול להבעיר אש, מה לעשות? הוא לא יכול. זה יכול רק המלאך גבריאל. אז כשהוא רואה את גבריאל, הוא אומר, סימן שאני לא המלך. כאן נמצא את התשובה לשאלה שאמרת מקודם, אבי. ייחודיות היא דבר הכי חשוב חינוכית. אין דבר חשוב יותר חינוכית בעולם הזה. ודאי, לכל אחד יש את השליחות שלו, את המקום שלו. ערכה של הייחודיות הוא בזה שאתה מכיר עכשיו בערכי, ואני בערכך. שאתה מקשיב לי, ואני לך. שמעתי פעם מאדם חכם מה ההבדל בין מונולוג לדיאלוג. ממש שבמונולוג, יושב אדם אחד ומקשיב לעצמו. ובדיאלוג יושבים שני אנשים ומקשיב כל אחד לעצמו. ויש דיאלוגים גדולים שבהם יושבים המון אנשים וכל אחד מקשיב לעצמו. ופתאום נכנס איזה נודניק ומקשיב לי באמצע שאני מקשיב לו. מה בעצם? כשאתה מתחיל לדבר, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה מה אני אענה לך.
ברמה הגבוהה ביותר של זה, המשוכללת קוראים לזה פופוליטיקה. ששום הרבה אנשים ככה לדבר עם עצמו.
כן, לא, פופוליטיקה, לא יודע אם זה משוכלל, אבל לא משנה, זה אתה אמרת. לא נדון על זה כאן, בפורום, זה הרי חברים מהאולפן. אני חוזר לאותה נקודה. ארבעת המינים באים לייצג את הדבר הכי עליון בעולם. מה שעשינו באלול בראש השנה וביום הכיפורים זה שכל אחד פיתח את המיניות שלו, את המיוחדות שלו, את הנקודה המיוחדת שלו. הטעם של אלולב והריח של ההדס, איך הילדים שואלים מה יותר עדיף? שום דבר יותר עדיף. כשאתה צריך את הריח, ההדס יותר עדיף, וכשאתה צריך את אלולב, הטעם עדיף. אין עדיף. עדיף שכל אחד נותן את משהו באמת. אבל יש איזה טעם רק אם הם יודעים להתאגד יחד. זה מה שמגלה בעצם בעומק, אני רוצה שתבין את זה טוב. זה מה שמגלה שאתה יודע שיש לך כוח, אבל אתה יודע שאתה לא אלוהים. מתי אתה מגלה שכוחך לא הופך אותך לאדם שמשתלט על הטבע? מתי אני אגלה שידיעותיך הרפואיות לא יהפכו אותך לשרלטן שיעשה ממני ניסויים רפואיים? כשאתה יודע שאתה צריך אותי. כשאתה יודע ואני יודע שהכלל האחדות היא יעד ולא אמצעי. יש סיפור מדהים שנכתב על ידי רבי יוסף קארו, לפני 500 שנה, בספרו הבית יוסף. ושם הוא דן בשאלה הלכתית. מחזיקים את ארבעת המינים ביד אחת ובעוד יד, את האתרוג. שלושה מינים ביד האחת, נכון? לולב, הדס וערבה ביד האחת, וביד השנייה את האתרוג. מישהו שאל את הבית יוסף, האם כשמנענעים אותם, מנענעים אותם ביחד או בנפרד? כן. אנחנו רגילים שהכל עושים ביחד. אבל מישהו שאל כנראה אם מנענים ביחד או בנפרד, ומעניין מאוד, רבי יוסף קארו, פוסק ההלכה הגדול, שהיה מקובל גדול מאוד גם כן, עונה לפי סיפור, לא סתם סיפור, לפי חלום. הוא מספר סיפור על חלום, שמקובל גדול אחד חלם. ולסיפור הזה יש רקע קטן, של שנייה אחת שאספר אותו, בסוכתו של אחד המקובלים בצפת, רבי יוסף קארו מספר את הסיפורים מההשראה שלו בצפת, מתארח בליל החג, אורח חשוב מאוד אחר. לא חשוב עם השמות, הוא מזכיר את זה עם השמות, עם הסיפור, עם התיאור ההיסטורי. והם משוחחים ביניהם בליל החג, ומדברים הרבה, ובלילה הם הולכים לישון, כנראה ישנים בסוכה, ובלילה הם הולכים לישון, וחולם האחד מהם חלום על השני. ובחלומו, המארח מצפת, חולם על המקובל השני שבא להתארח אצלו חלום. ובחלומו הוא חולם שהוא רואה את השני כותב את שם השם. על מה אנשים חושבים בחלומות שלהם. הוא רואה אותו כותב את השם, את שם השם כותבים בתורה י' ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך עוד פעם ה'.
מה שנקרא השם המפורש.
שם המפורש, אנחנו לא אומרים אותו. שם המפורש. והוא רואה אותו, כך בחלום, הוא רואה אותו כותב י' ומצמיד את ה' מצמיד את הו' ואז עושה הפסקה, מפריד וכותב ה'. הוא מספר שהוא מתעורר בקפיצה וצועק. ואז הוא רואה ששום דבר. חוזר לישון. בבוקר הם הולכים להתפלל ביחד. וכשהם הולכים להתפלל, פתאום הוא רואה המארח מצפת את האורח המקובל, שהוא מחזיק את האתרוג בנפרד, ואת שלושת המינים ביחד. סיפור מדהים. ואז באמצע התפילה הוא צועק, ודז'ה וו נזכר בחלום. הוא אומר, עכשיו אני מבין. למה אתה עושה את זה? והוא עונה לו משהו כמו, תן לאתרוג לפתח את עולמו, הוא ישפיע אחר כך. והוא אומר לו, המארח, המקובל מצפת, אסור להפריד את שם השם. בעברית אחרת, לפצל בינינו, זה כמו לפצל בין הכוחות של האלוהים. זה דבר מאוד עמוק. עבודה זרה היא פיצול בין כוחות הקדוש ברוך הוא.
שמש לחוד, ירח לחוד, אבנים לחוד.
שמש לחוד, הירח, הקנאה, התאווה. איך אפשר לחבר בין הכוחות? כשאתה שואל את השאלה שאתה שואל על עם ישראל, אתה שואל את אותה שאלה. איך אפשר לחבר את הכוחות? אלה רוצים את זה. אלה רוצים את זה. עזוב אותי, התייאשתי מכל הרעיונות שלך. ואגב, לפי החלום הזה, הבית יוסף פוסק שצריך להיזהר שלא לנענע בנפרד. סתם דרך פסיקה מרתקת. הוא מספר את הסיפור, הוא מביא את החלום, הוא מביא את זה בפסק, שולחן ערוך כבר רק בשנייה אחת, הוא כותב שמנענעים, כשזה הכל ביחד, כאילו בכלל אין שאלה. אבל הרקע לזה נובע מתפיסה שאני יודע שאתה רואה את האחדות כמשהו שיכול להיות שהוא לגמרי טכני. דע לך, על זה אנחנו נבחן. אני הייתי רוצה אולי לומר על זה מילה אחת נוספת, אבי. כמדינה, כמדינה בתחילת שנה, שנשסנו הרבה מאוד בחלקה האחרון של השנה הקודמת.
זו מדינה שאין לה ארבעה מינים, למדינה יש 82 מינים.
820 אלף מינים. הם מתגלים על ידי ארבעת המינים של המדינה הזאת. המדינה הזאת הוקמה בעצם על ידי אותם אנשים שקבעו שהם באים מהגלויות שלהם, הם באים מקהילותיהם הנפרדות, והם מבינים שרק כשהם יהיו ביחד הם יוכלו לעשות את זה. זה יהיה עצוב מאוד אם נהפוך בעצם את כל העסק הזה לטכני, ושוב נקים פה עיירה יהודית. שוב נקים פה שטטלה. שוב נקים פה כפר יהודי בתימן או באסיה או בפולין. שלכל חצר נכנס מי שמבין, ומי שלא מבין לא קשור.
ולכל מיני יש את הכפר שלו.
ולכל מיני יש את הכפר שלו, בפירוש. הקמנו כאן את העסק ביחד, כי נמאס לנו מהלבד וכי ראינו מה המחירים שמשלמים על זה. נכון שכשנמצאים ביחד קצת כואב. אז אנחנו חוזרים בנו מהרעיון? כלומר, רוצים עכשיו להתנענע כל אחד לפי השוקלצח שלו? כל אחד לפי ההתנדדויות שלו? חוזרים בנו מרעיון ארבעת המינים? הגיע הזמן להגדיר את זה על השולחן. דוגרי. קלפים על השולחן. אני רואה בארבעת המינים את הקוד שייתן לנו שנה אחרת. את הקוד שיגדיר לנו... האם אנחנו תופסים מה זה באמת להקים מדינה? מה זה באמת להקים מערכת שרואה את כל מיניה מסוגלים להתאחד ומבינה שארבעה מינים ביחד יכולים לעשות שם השם. ומין אחד, גם אם הוא אתרוג, לא יכול לעשות את זה. איך אומר השיר, משיח לא בא,
משיח גם לא מצלצל.
משיח גם לא מצלצל. אמרנו פעם. אני חושב שכשעם ישראל חזר לארצו להקים את מדינתו, הוא בעצם שר את השיר הזה. הוא אמר, בגיפים תפי שאנחנו יצרנו שם, משיח לא בא, הוא גם לא צלצל. הקמנו כל אחד את המקום היפה שלו, עם הניגונים היפים שלו, עם החמים והחילבה והגיפים תפי שהסחוג שהוא רגיל. בסוף, הרגו. ההגעה ליחד, להקים את הבית המשותף שלנו, יחד, אמרה, משיח לא בא, לא מצלצל, והוא גם לא יבוא ולא יצלצל, כי הוא לא מצלצל בטלפון. משיח יבוא מהיחד שלנו. וכשאמרנו את זה, היינו צריכים להבין היטב, שמשיח יבוא מהיחד שלנו, זה כולל הרבה הרבה פיקוחים. הרבה הרבה התחככויות. הרבה מאוד חבורות. פצעים. הרבה חבורות בחבורה שהולכת להשתתף ולקום. והידיעה הזאת חייבת, חייבת, חייבת להוביל אותנו כשאנחנו מתחילים לזוז קדימה. אלה ארבעת המינים שלנו.
אנחנו רב אלון, יישר כוח על הדברים ועל החיבור, כולל החבורות שבתוכו. אנחנו ערב שמחת תורה, שגם בוא נתחבר למעגלים לשמחת תורה. אתה יודע, רב אלון, אילו הייתי אני מנהל בית ספר לתסריטאות, התסריטאי שכתב את התסריט של יום כיפור, הייתי נותן ציון 10. מתחיל בכל נדרי, גומר בנעילה, בית קיות שופר, לשנה הבאה בירושלים, ממש תסריט ועלילה שהולך מהקל אל הכבד, עם היילייט בסוף, ציון 10. תסריטאי שכתב את שמחת תורה הרב אלון, או את סיכום חג הסוכות, הייתי נותן עובר, עובר בקושי. נגמר שמחת תורה, אין שופרות, אין איזה התרגשות, יש כאילו קצת קצוקה, קצת ארבעת המינים, קצת קנד הלך, ונגמר הסיפור. סיפור טוב הרב אלון גומרים בסי, לא גומרים אותו בכמה ענפים. איך התסריט, איך אנחנו נותנו לתסריט אישי כזה לכתוב לנו את התסריט ולגמור את שמחת תורה בכל ענות חלושה? אין שופרות, אין איזה משהו כזה שמרים את כולנו.
אתה שואל על סוף שמחת תורה, או שאתה שואל על שמחת תורה כסוף של הכל?
שמחת תורה כסוף של כל תקופת החגים.
ובאמת שמחת תורה במקור, השאלה היא הרבה יותר חזקה, שלא נטעה. שמחת תורה במקור זה לא שמחת תורה, שמחת תורה במקור זה שמיני עצרת. אחד, נמצאים ביחד. אחרי זה, אנחנו מסיימים את התורה פעם בשנה, ועשינו שם שמחת תורה. ישנו סיפור חסידי ידוע, שהיה מספר אחד מהאדמו"רים המיוחדים, האדמו"ר מג'יקוף. אדמו"ר פחות מוכר משום מה. משום שלא נשאר כלום בג'יקוף. הייתי פעם בג'יקוף, ואפילו קבר לא נותר שם.
בגליציה, הכל... שאני עד לנסות, אני חושב,
גליציה, באזור נכון, הזה. נכון, גליציה. ג'יקיף. טרנובג'ק, נקראת בפולנית. ולאדמו"ר מג'יקיף היו ניגונים נפלאים. חלקם היו ניגונים של חתונה. ובכלל תיאר תמיד את החתונה בין הקדוש ברוך הוא לבין הקלה. ופעם האדמו"ר מג'יקיף סיפר סיפור בחג הסוכות לחסידים. הוא סיפר להם מה זה סוכות. מה זה שמחת תורה? והוא בעצם ענה לשאלה שלך בסיפור חסידי. ובדקות שנותרו, סיפור. הוא סיפר להם שהיה פעם בג'יקיף לפני הרבה שנים, זוג. ברל ושפרינצה. זוג. ולזוג הזה היה הכל. עושר ועושר. כבוד עצום. היה כאב אחד נורא. לא היו בנים, לא היו בנות. עריריים. אבל הם כל כך מילאו את עצמם בצדקות ובחסד ובנתינה וב... היה להם הכל. יותר מהכל, זה היה רומן בערב השפרינצה. פשוט רומן. האהבה. וכל פעם שהיה חסר משהו, והיו נזכרים ש... אבל אין לנו בנים ואין לנו בנות, אז ברל היה אומר, אבל לי יש את שפרינצה, ושפרינצה הייתה אומרת, אבל לי יש את ברל. והרבה עשה את זה בלי שאמרו לו שיש עוד 4 דקות לסוף התוכנית, והיה לו זמן, וככה סיפור כמו שצריך. והרומן אדיר. האהבה. שכחנו להגיד, ברל היה העשיר של ג'יקף. פשוט העשיר של ג'יקף. וכמו יהודי עשיר, אז כסף זה דבר חשוב. וכיוון שהוא היה עשיר וגם עושה צדקות וכולם אהבו אותו, גם היה לו הרבה כבוד. אתה יודע שכשאדם עשיר גם נותנים לו עלייה נכונה לתורה וגם מארגנים לו מקום יפה במזרח. והכל מסודר. לא בגלל שהוא עשיר, אבל זה לא מזיק. והוא מקבל גם את העלייה הכי יפה של השנה, והוא מפטיר יונה ביום כיפור, ו... וכך עברו השנים עד למפולת הגדולה. ומה לעשות? פתאום מפולת נוראית, וברל יורד מנכסיו. בהתחלה עוד לא כולם שמים לב, בהתחלה שומרים על זה בשקט, אבל לאט לאט מוכרים עוד חנות פה, ועוד חנות בוורשה, ועוד פה, ועוד שם. ו... רק ברל ושפרינצי ידעו שכבר כמעט אין להם אוכל בבית. שבעצם עוד לא הכריזו עליהם, אבל הם פושטי רגל, הם רעבים ממש. מה ששכחנו לספר בסיפור הוא החלק הכי חשוב. לברל, כל ימי עשירותו, היה תאווה אחת הכי גדולה שיש. תאווה יותר גדולה מזאת לא הייתה. בימים ההם, למי היה כסף לאתרוג? היו קונים לכל עיר אתרוג אחד. ואת האתרוג היה קונה הברל של אותה עיר. לכל עיר היה ברל בשפרינצי. הוא היה מביא את האתרוג, הראשון שהיה מברך על האתרוג הוא הרב או האדמור, השני הוא ברל, ואז בכבוד גדול עם מעיל מיוחד והכל, כולם עוברים ונוטלים את האתרוג של ברל. זה היה התענוג של השנה. זה עלה המון. היו נוסעים נסיעות ארוכות, ומי שהיה זוכה היה מביא אתרוג מארץ ישראל בכלל. שנים איש לא העיז לגעת בחזקה הזאת, האתרוג של ברל. לאט לאט שפרינצי מבינה שתאוותו של ברל האתרוג אולי לא תתממש בשנה הקרובה, כי כבר אין כסף למרק, כי אין כסף לאוכל, אתרוג. מאיפה יהיה לו כסף בכלל לנסוע לשוק לפנות? אין כסף. ואז ברל הלך ונהיה חולה. לא אכפת לו כבר כלום, אבל הכיף הזה של להחזיק את האתרוג ולהביא אותו לג'יקף. עוד דבר אחד היה בבית הזה. לשפרינצה הייתה טבעת. שאותה לא מכרו, מכרו כבר את הכל. מכרו את הרצפה. לא יודע כמה הייתה הטבעת שווה, אבל את הטבעת הזאת שפרינצה קיבלה מאימא שלה, מאימא שלה, מאימא שלה. נהגו לומר בג'יקף שאת הטבעת הזו קיבלו משרה אימנו. לא יודע אם היו הוכחות, אבל הטבעת של שפרינצה. אתה כבר מבין מה הולך. ברל חולם בלילות, איך הוא ייקח את הטבעת, וייסע, ימכור את הטבעת, והוא לא מצליח לישון. אולי אני רשע, אולי אני צדיק, אולי זה בסדר, אולי זה לא בסדר. עד שלילה אחד באמצע הלילה ברל הולך, לוקח את הטבעת, הוא לא יכול לחיות בלי האתרוג שלו. אני הוא כבר מזמן. והוא נוסע למרחקים, והוא עוזב את הבית, והוא יוצא ושפרינצה לא יודעת שהוא לקח את הטבעת. ואימה עליו לילה אחרי לילה שרק את זה לא. המתחים כבר מתחילים בבית. וכל מה שהיה בבית הזה זו אהבה. והמתחים מתחילים. וברל נוסע, והטבעת איתו, והוא מוכר את הטבעת, והוא מביא את רוג יפה יפה. הוא חוזר הביתה ושפרינצל מקבל את אותו עם נבוט ושמח. והאהבה הגדולה הלכה, ומתחילה מריבה נוראית. ותוך כדי מריבה, שפרינצל לוקחת את האתרוג, ושוברת אותו. והוא קרוע, מרוסק. איזה אתרוג. איך אמרו שם בג'יקף? עם פיתם לחוד, ואתרוג לחוד, ועוד קצת אתרוג לחוד. מתח אדיר, וברגע הזה ברל מתקרב אל שפרינצה. ונהיה שקט לשנייה בבית. הוא מחבק את שפרינצה. ואומר לה, את יודעת מה בעצם? פעם היו לנו חנויות, היו לנו תרנגולות, פעם היה לנו אוכל, אחרי זה עוד נשאר לנו קצת מרק, אחר כך הייתה לנו טבעת, אחר כך טבעת כבר לא הייתה, נשאר לנו אתרוג, עכשיו אין גם אתרוג, ואין לנו בנים, ואין לנו בנות. את יודעת מה? עכשיו באמת סוף סוף לי יש רק שפרינצה, ולך יש רק ברל. אז בואו נתחיל לרקוד. היה אומר הרבי מג'יקף, אתם יודעים מה זה סוכות? זה סוף התסריט. פעם היה לנו שופר, והיה לנו צום, והיה לנו אתרוג, והיו לנו ארבע מינים, ועכשיו אין לנו כלום. לנו יש אותך, ולך יש אותנו. אז בוא נרקוד.
תודה רב אלון, הסיפור של דרב שפרינצה, הצופים ככה נשארו להיילייט בסוף. אני מעלה את הציון ותסרטאות לעשר. חג שמח לך רב אלון.
צורות טובות.
גם לך, תודה גם לכם. חג שמח גם לכם. ועם הסיפור הזה ועם ארבעת המינים הללו, נחזור ונהיה איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא. נתחיל מבראשית. שבת שלום, חג שמח.